נסכם את השיחה בליקוטי סיחס חלק י"ב שמיני א' עמוד 49. הרבי מתעכב כאן בשיחה בנוגע לבני אהרון, עליהם נאמר ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. רש"י מביא שני פירושים בשם רבי אליעזר ורבי ישמעאל מה הסיבה שמתו בני אהרון. לפי רבי אליעזר, מכיוון שהורו הלכה בפני משה רבן. לפי רבי ישמעאל, מכיוון שהיו שטויי יין. רש"י מביא משל למלך שהיה לו בן בית. כדאיתא בויקרא רבה, המשל שרואים שלאחר הסיפור, הקדוש ברוך הוא ציווה יין ושיכר על תשת. עד כאן דברי רש"י בפרשתנו. הרבי שואל כאן כמה שאלות בולטות. מדוע רש"י לא העתיק בדיבור המתחיל את המילים וימותו? הרי רש"י בא לבאר את הסיבה לפטירת בני אהרון. רש"י בדיבור המתחיל כותב רק ותצא אש. בכלל רש"י לא מתעכב על ותצא אש. רש"י מתעכב על הסיבה לפטירתם. היה צריך להביא בדיבור המתחיל את המילה וימותו. שאלה נוספת, מדוע רש"י בכלל מחפש הסברים? בתורה כתוב בפירוש שהסיבה לפטירתם ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. לא צריך שום הסבר נוסף. ושני הפירושים בכלל לא כתובים בכתובים. לסיום, רש"י מביא משל למלך שהיה לו בן בית. אם רש"י רוצה להביא את המדרש, שיפרט את כל המדרש. אם רש"י לא רוצה להביא את המדרש, שיאמר משל למלך. רש"י אומר את המילים משל למלך שהיה לו בן בית. כלומר שבמילים הללו משל למלך שהיה לו בן בית, מונח תשובה וביאור לעניין. ביאור הדברים. אופן מיתתם של בני אהרון היה מידה כנגד מידה. ותצא אש כנגד אש זרה. לרש"י יש כאן קושייה בולטת. איך יכול להיות שהמילים ותצא אש יתארו עונש חמור? הרי באותם מילים עצמם מתואר שני פסוקים לפני זה את השכר הנפלא של השראת השכינה בראש חודש ניסן. ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח וירא כל העם וירונו. שניהם היו בראש חודש ניסן. על שני הדברים נאמר ותצא אש. לכן מפרש רש"י, לא מתו בני אהרון על ידי עצם העבודה. העבודה לכשעצמה הייתה עבודה קדושה. מה החיסרון פה? שהם הורו הלכה בפני משה רבן. איזה הלכה? ההלכה הזו עצמה שהם הקריבו את האש. כלומר, כשם שהעבודה של אהרון גרמה לגילוי של ותצא אש על המזבח, כך גם עבודת הקטורת של בני אהרון גרמה לותצא אש. זה היה מעין אותו השראת השכינה של אותו יום ראש חודש ניסן. אבל מאחר שהצורת ההתנהגות שלהם בעבודה הזאת הייתה פגומה, לכן ותאכל אותם וימותו. לכן כתוב ויקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה הכוונה אשר לא ציווה אותם? המילה אותם מיותרת. הקרבה שלהם אש זרה הייתה רק מכיוון שהם לא נצטוו. עצם העניין הוא עניין חיובי. לא היה בזה עניין הפך הציווי. לכן זה נקרא אש זרה, להם זה עניין של זרות. אותו דבר לפי הפירוש השני, שטויי יין נכנסו למקדש. הרי הם לא נצטוו עדיין על שתיית יין. אז מה שהם הקטירו קטורת הייתה הקטרת הקטורת בשלמות, לא היה פה שום עבירה על ציווי השם. אז אם כך מובן מדוע הקרבה הזאת גרמה להשראת השכינה. כלומר, אבל ותצא אש גרמה להשראת השכינה, מעין השראת השכינה שבתצא אש שהיה בראש חודש ניסן באותו יום על ידי הקטרת הקטורת של אהרון. מה הכוונה אשר לא ציווה אותם? זה מדגיש שאותם הם לא נצטוו, אחרים כן נצטוו על הדבר. מכיוון שנדב ואביהו היו מאוד קרובים למעלה ודרגה של אהרון, ובכל זאת הם לא נצטוו, רק אחרים נצטוו, על כורכך צריך לומר שבאותו שעה היה איזה חיסרון ופגם במעלתם. הם היו באותו שעה שטויי יין. זה גופה שהם לא נצטוו ואחרים כן נצטוו על זה, על שטיית יין, סימן שהם היו כרגע במצב שלילי. כדי לתרץ, אז מדוע הם נענשו? אם הם לא נצטוו, אומר רש"י משל למלך שהיה לו בן בית. נדב ואביהו היו בבחינת בני ביתו של הקדוש ברוך הוא. ומישהו בן בית צריך להבין מעצמו את סדר ההנהגה בבית. הם היו צריכים להבין מעצמם שאין ראוי לשתות יין. ולפי זה מובן הקושי בפירושים. לפי הפירוש הראשון שבהקרבת הקטורת הם הורו הלכה בפני גרבן. והם גרמו לסילוק השכינה, אז איך אפשר לומר שהיה פה השראת השכינה? זה הרי דבר והיפוכו. מצד אחד אתה אומר שהכתרת הקטורת היא חיובית, מצד שני אמרו הלכה. לכן רש"י אומר את הפירוש השני, תדע שאחרי מיטתן הזהיר שלא ייכנסו שטויי יין. רש"י בזה רוצה לבאר את היתרון בפירוש השני על הפירוש הראשון. כי לפירוש השני הם לגמרי לא עברו על ציווי השם. וזה שהם לא עברו לגמרי על ציווי השם, לכן נגרם השראת השכינה. לאידך, מה החיסרון בפירוש השני? המעלה שלו שאין פה שום אווירה, כי הם לא נצטוו על שתיית יין, ואם כך הקרבת הקטורת הייתה דבר חיובי שגרמה השראת השכינה. מה החיסרון בפירוש השני? בפסוק כתוב, היקריבו אש זרה. משמע שהזרות והחטא הייתה בעצם ההקרבה עצמה. וזה מסתדר רק לפי הפירוש הראשון. שהם הורו הלכה בפני רבן, בזה שהם הקריבו אש זרה. לפי הפירוש השני, לא היה חטא בהקרבה עצמה, היה בעיה במקריבים שהם היו שטויי יין. אבל בפשטות הכתובים משמע שהחטא היה בהקרבה ולא במקריבים. ולכן רש"י משאיר את הפירוש הראשון כפירוש ראשון, שהחטא במקריבים ולא שהחטא הוא בהקרבה ולא במקריבים. ולפי הפירוש הראשון מובן המידה כנגד מידה. מכיוון שהם עשו אש, לכן היה מידה כנגד מידה, ותצא אש. לפי זה נבין מדוע רש"י מביא גם את המילים ומזכיר את רבי אליעזר ורבי ישמעאל. על רבי אליעזר נאמר שהוא אומר שמי שאומר דבר שלא שמע מפי רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל. זאת אומרת, הוא מביא את החומרה להורות הלכה בפני רבו. אם אסור לומר דבר שלא שמעת מרבך, מובן כמה חמור להורות הלכה. לכן זה הסבר מדוע הם נענשו בעונש כל כך חמור, כי לפי דברי רבי אליעזר חמור מאוד אפילו לומר דבר שלא שמעת מפי רבך, וכל שכן להורות הלכה בפני רבך. מדוע רש"י מביא את השם של רבי ישמעאל? על רבי ישמעאל הוא היה כהן, ועליו נאמר בגמרא, כהנה מסייה כהנה. תמיד הוא היה עוזר ומקל בעניין של הכהנים. לפי רבי ישמעאל עדיף להקל בחטא של בני אהרון ולפרש שהם עברו על דבר שלא נצטוו עליו, למרות שזה דחוק בפשטות הכתובים ולא מסתבר שהם נענשו בעונש מיטה על דבר שהם לא נצטוו, זה עדיף לומר ככה מלפרש על שהם עברו על ציווי השם. כלומר, רבי ישמעאל מקל בחטא שלהם, למרות שזה לא מתיישב כל כך בפשוטו של מקרא, עדיף לסייע לכהנים וללמד עליהם זכות שהם עשו פה דבר שהם לא נצטוו על זה לגמרי, עדיין לא היה אחר, מאשר לומר שחס ושלום הוא הלכה בפני רבן. עד כאן לפי פשוטו של מקרא, בעניין ההלכתי הרב מצביע על דבר מעניין. הרי לכאורה החטא החמור שהם הורו הלכה בפני אהרון רבם. אהרון היה גם אבא וגם רב, וזה יותר חמור מאשר משה. מדוע נאמר שהורו הלכה בפני משה רבן? ההסבר בזה, ההלכה אומרת שתלמיד שאוכל לפני רבו אינו מייסף. משום מורה הרב וכבודו. בן שאוכל אצל אביו, אפילו אם אביו רבו מובק, הוא צריך הסיבה. מדוע? נאמר בהלכה כי מן הסתם האב מוכל על כבודו. בנידון דידן, נדב ואביהו לא נענשו על זה שהורו הלכה בפני אהרון. מכיוון שאהרון היה רבם ומן אביהם, ומכיוון שאבא מוכל על כבודו כמו בדיני הסיבה, לכן החטא פה היה רק שהורו הלכה בפני משה רבן, שהוא היה רבם ולא היה אביהם. אבל זה שהם הורו הלכה בפני אהרון, כמו בדיני הסיבה, שהאב מוכל לבנו על הסיבה, גם בנוגע לנקודה הזאת, בנוגע לאהרון לא היה פה עניין של חטא. מסיים הרב את השיחה בעניין של פנימיות התורה. שטויי יין מרמז לאדם שהוא מלא וחדור בהבנה והשגה של תורה. הגמרא מספרת שמטרונית העמך אמרה לרבי יהודה בר אילאי, פניך דומים לשטויי יין, כי התלמוד שלו היה מצוי בידו, ולכן פניו הגשמיות היו מלאי הדימימיות, זה השתלשל מהחורכניות. זה כך צריך להיות, שיהודי לומד תורה הוא צריך להיות חדור בתורה לגמרי. כל החיסרון עם זה במקדש. המקדש זה מקום של תפילה, בית המקדש נקרא מקדש מעט. כשאדם מתפלל צריך להיות כעבדי כמי מרא. בשעת התפילה זה לא זמן להבנה והשגה. זמן התפילה היהודי צריך לעמוד בהתבטלות מוחלטת. לימוד התורה עד רבו צריך להיות שטויי יין. אבל נדרש מהאדם שהביטול שיש לו בשעת לימוד התורה, בשעת התפילה, ימשיך גם ללימוד תורה. כלומר שבלימוד תורה שאדם לומד בשכלו, זה יהיה חדור עם ביטול ראוי למרות שזה בהבנה והשגה. שואל האדם, איך אני יכול לחבר הפכים? אתה בן בית של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא נושא הפכים, והקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לחבר הפכים. ללמוד תורה בהבנה והשגה, ולהיות בביטול המתאים. לחבר את שני הדברים האלו ביחד. וההוראה השנייה שהרב לומד, משיטת רבי אליעזר, שהורו הלכה בפני רבן, כמה שנדב ואביהו היו נעלים ביותר, עד שעליהם נאמר שהם גדולים ממשה ואהרון, ועליהם נאמר בקרובה יקדש, הם נענשו בעונש חמור בגלל היעדר ביטול ראוי, למרות שהם גרמו בזה עניין של השראת השכינה, כי הקרבת האש הייתה דבר חיובי, מצד היעדר הביטול. רבי אליעזר אומר לנו, שברגע שאדם אומר דבר שלא שמע מפי רבו, הוא גורם לשכינה להסתלק. אומר הרב, אל יאמר אדם, אני למדן, אני תלמיד חכם, איך אני אהיה בטל הרב, אני אחכה שיורה לי את ההלכה, בתורה, בהליכות עולם, הדרך הלכת בעבודת השם, אני בכוחי יכול להורות לעצמי, מי לנו גדול מנדב ואביהו, מה כל החטא שלהם היה? לא מתו בני אהרון, אלא שהורו הלכה בפני משה רבן, וזה גרם להפך השראת השכינה, וכפי שרב אליעזר אומר, שזה גורם להסתלקות השכינה, אם כן על ידי הביטול הראוי לרבא, על ידי הביטול הראוי לרבו להיות דבוק בו ולשמוע ממנו מה שהוא אומר, ועל דרך זה להיות בביטול בשעת התפילה כעבדי קמי מראה, כאדם שעומד במקדש, וביחד עם זה ללמוד תורה בהבנה והשגה ובחיות, שטויי יין להיות חדור בהבנה והשגה, ולחבר את הביטול והשגה ביחד, שההבנה והשגה תהיה חדורה על הביטול, בזה אנחנו מגלים שאנחנו בני בית, בן בית יכול לחבר דברים הפוכים, ללמוד תורה בהבנה והשגה, ולהיות בביטול המתאים, וזה מקרב אותו לייעוד של חיבור ההופכים, ונגלה כבוד השם מצד אחד, ולעידך וראו כל בשר יחדיו, חיבור של כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר בביאת משיח צדקנו.